שמלבד כלליות של האסון, יש להם גם איזה משקל פרטי אחד שהוא גרם ליסוד הזה של הבריאה המיוחדת. כאילו היינו אומרים, וזה הרי גם מסביר כמובן את המבנה של המגילה, ודיברנו על זה כבר בהזדמנויות אחרות, שלעומת לשון הרבים ולעיתים הלשון הנסתרת שמופיע במגילה, פרק ג' שהוא מרכזי ומיוחד, הוא בא בלשון יחיד, אני הגבר, אותי נהג, אך בי ישו וכו' וכו'. מפני שבכלליות, באיזה יחס אל ציבור, אז יש נחמה מסוימת. ואילו אם מבקשים לבטא את הבכייה הספציפית, את האבל המיוחד, אתה מדבר באופן מיוחד. כיוצא בזה כאן. בכות תבכה בלילה, זה דבר כללי. על אלה אני בוכייה באופן מיוחד, וכאן אתה אומר, יש פה דוגמאות מיוחדות, והדרשה הזאת מבקשת להעמיד אותנו, שגם אם יש כאב כללי, וגם אם יש אסון לאומי, ההרגשה היא צריכה להיות של יחיד. מתוך היסודות הללו נבוא גם כמה וכמה הלכות. מהו היסוד האידיאולוגי לא לומר שלום? ברגע שאתה אומר, לא רק בגלל, אז יש לך קונטקט, אבל יחיד עשי לך. אין לך בכלל קונטקט, אתה כל כך מכונס בתוך אחת, כל כך מופנם עם הבעיה שאתה אבל עליה, שאתה אפילו לא יכול למצוא ניחומים בעצם העובדה שיש לך יחס אל הזולת. וכאן בא הביטוי הלילה, אני בוכייה, למרות הפתיחה של בכות תבכה בלילה. נעשה הפסקה לחמש דקות. מאהביי המה רימוני, בראש העמוד השני, רבנן פטרי קרא בנביאי השקר שהיו מאהבים אותי לאקום שלהם, רשבי פטר קרא בנביאי האמת שהיו מאהבים אותי לקדוש ברוך הוא, שהיו מרמים בי ואומרים לי אפרישו תרומו ומעשרות, וכי יש תרומה ומעשרות בבבל אלא בשביל להאבני לקדוש ברוך הוא. אז קודם כל, עצם המושג הזה שמופיע הרבה במדרשים, פטריקה, זאת אומרת, יש פה איזו בעיה וצריך לפתור אותה, לפרש אותה. וזה, שוב, היסוד של זיהוי הסתום. קראתי למאהביי, אז האמת היא שיש פה עדין בצורה מאוד דקה, מאהב יש לו, בייחוד גם באושע, איזה צליל שלילי, למרות שביסודו זה דבר חיובי. זאת אומרת, או שהוא עושה את זה באורמה, או שהוא עושה את זה בשביל איזה טובת הנאה, על כל פנים זה לא אהבה נקייה. ולכן יכול אותו מאהב להיות בסוף רמאי. אבל שוב חוזרת השאלה ששאלנו אותה בהתחלה. בעולם המדיני, בעולם הפוליטיקה, בעולם הבריתות, אין סנטימנטים, יש רק אינטרסים, אז מאיפה באה האהבה לפה? לכן הפתרונות שהציעו חז"ל הם שוב בשטח האחר. רבנן פטרי קרא בנביאי השקר שהיו מאהבים אותי לאקום שלהם. מאהבים אותי כאילו פועל יוצא. מאהביי הם אלה שגרמו, הם אלה שמתייחסים, אבל איזה מאהביי? הם ביקשו לעשות אותי אהובה לעבודה זרה. אז ממילא הייתה פעילות של נביאי השקר, וזוהי הפעילות ערב החורבן, ואנחנו מיד נשוב לדבר הזה. ומה היה בסוף? כמובן הם הרימוני, אבל לא שהם רימו אותי במודע, אלא המסקנה הייתה באמת למה הגיעו. הם לא הצליחו שום דבר, הם הרימוני, מכיוון שכל הפעילות הזאת של נביאי השקר היא גרמה לאכזבה. הפתרון של רב שמעון בר יוחאי הוא נועז מאוד, בנביאי האמת, והם מאהבים אותי לקדוש ברוך הוא, שהיו מרמים בי ואומרים לי אפרישו תרומה ומעשר, יש פה איזה אירוניה וציניות יחד עם הנחמה. הציבי לך ציונים. אז מצוות התלויות בארץ יש להם איזה יחס, יש להם איזה צד שיש לקיים אותם. אז הם היו אומרים לי, הם הרימוני, אבל הם היו מרמים אותי כאילו לצורך מצווה, אבל על פני השטח זה מופיע כדבר כל כך לא מתאים. הם אומרים לי, הפרישו תרומה ומעשרות, ואני שואל אותם, וכי יש תרומה ומעשרות בבבל? והתשובה היא, בשביל להאהבני לקדוש ברוך הוא, דיינו בשביל לזכור שיבוא יום שאנחנו נוכל לקיים את המצווה הזאת. אז קראתי למאהבי, וכאן נביאי האמת מקבלים את זה, אבל הם מרמים אותי. בדוע הם מרמים אותי? הם כאילו נותנים לי בגולה בבלית לקיים מצווה, מה פתאום, זה שייך רק לארץ ישראל. אלא מה הם אומרים לי? לכל הפחות לעסוק בדינים האלה. אז הפעולה הזאת שיש בה יסודות של נוסטלגיה, יש בה יסודות של זיכרון של מה שהיה והכנה למה שיהיה, היא נתפסת כרמייה, מכיוון שהיא לא על דרך האמת, מכיוון שבאמת הרי מצד התורה לא צריכים לעשות דברים כגון אלה. אבל מאידך יש בצד של ניחומים, כי הציבי לך ציונים, זאת אומרת איזה ביטחון, איזה תקווה, שאכן הדברים הללו יתבצעו, הדברים הללו אי פעם יהפכו לאקטואליים, וכדאי כבר עכשיו לעסוק בהם על שם העתיד. ההתייחסות הזאת לבעיית נביאי השקר וגם לבעיית נביאי האמת, אנחנו עוד נשוב לה עוד מעט בסוף העמוד. חילל ממלכה ושריה. ממלכה אלו ישראל, ושריה אלו שרים של מעלה. דבר אחר, ממלכה זה צדקיה, ושריה אלו שריו. אז שוב, יש פה איזה צ'פקלה, איזה משהו לא חלק בפסוק. דרך כלל, גם במגילה וגם במקומות אחרים, כשבא הדרגה, אז ההדרגה היא בכיוון מלמטה למעלה. זאת אומרת, מתחילים בדרגים נמוכים יותר, ואחר כך עולים לדרגים גבוהים. יש גם מקומות אחרים כמובן. הממלכה, נפרש אותה כמושג, כן? על שם מאמר חז"ל, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז הממלכה היא מסגרת מדינית, היא כוללת את כולם. אז מה זה ושריה? אחרי שאתה מחלל, אחרי שאתה מוציא לחולין את המסגרת כולה, אין בה פרט אלא מה שהיה בכלל, אז הכלל כולו כבר חולל, אז מה אתה מדגיש לי במיוחד את השרים? זה כנראה הקושי, שהדירוג הוא לא מתאים, ויותר מזה אין שום רבותה בשרים אחרי שהממלכה כולה חוללה. לכן מה עשו חז"ל, וזה מה שפתחנו, איך הם עשו מעגל גדול ויצאו מן המסגרת הפיזית העולמית אל המסגרת השמימית. ממלכה אלו ישראל, ושריה אלו שרים של מעלה. וזה מתייחס למה שאמרנו קודם, גבריאל ומיכאל. זאת אומרת, על הדרך שחז"ל אמרו בהקשר דומה, שאין הקדוש ברוך הוא נפרא מאומה, אלא אם נפרא קודם מאלוהיה, ובכל אלוהי מצרים עשה שפטים. זאת אומרת, מקעקים את היסוד הרוחני, ורק אחרי זה אפשר גם לקעקע את היסוד המתגלה בעולמנו. אי אפשר היה כאילו להביא את האסון על ישראל אם לא היו קודם גודעים את הקשר הרוחני למעלה. מה, אז ממילא זה הולך בדירוג טוב. ממלכה אלו ישראל, זה מה שאנחנו רואים, והדרג העוד יותר גבוה, ושריה של הממלכה הזאת הם שרי ישראל, מיכאל וגבריאל, איך שלא נפרש את המושגים הרוחניים האלה, אבל הם אלה שגם יצאו לחולין ולכן לא יכלו לעמוד בתפקיד להגן על ישראל. הקושי הזה גם מתיישב יפה מאוד עם רמיזה דקה מאוד במאן דאמר השני. דבר אחר, ממלכה זה צדקיה ושריה אלו שריו. בפשטות, אין הכי נעמי. הרי גופו של החורבן הפיזי היה במדינת יהודה שצדקיהו היה המלך שלה. אנחנו יודעים מהסיפורים בירמיהו בהדגשה רבה מאוד את התפקיד שהשרים של צדקיהו מילאו. אבל לפי זה, זה יוצא מתוק מאוד. הרי אנחנו מכירים את הטרגדיה הנוראית הזאת, שירמיהו נפגש בסתר עם המלך, והמלך אומר לו, יש דבר השם, וירמיהו אומר לו, מה יועיל לי, אתה לא תתקיים. אז הוא אומר, אני נשבע לך שאני אקיים. ושם, זה גופו, שהמלך צריך להיפגש עם הנביא באסתר מן האנשים, זה כבר מעיד על איזה מצב טרגי נוראי. ואחרי שהוא כבר אומר לו ומבטיח לו, אז המלך אומר, ירא אני את השרים. נו, מלך שירא, איזה מין מלך הוא? אולי זה רמוס פה. ואז הדירוג הוא אירוני וכואב, אבל אמיתי. חילל ממלכה ושריה. הממלכה הזאת נתחללה, הממלכה הזאת יוצאת לחולין, המלך הזה יוצא לחולין, ובדרגה יותר גבוהה גם השרים שלו. הרי השרים זה עצמו, ששריו הם למעלה מהממלכה, זה עצמו היסוד של החורבן. עובדה היא שהוא לא יכול היה לקבל את ההדרכה של ירמיהו בגלל העליונות של השרים. אז ממילא ממלכה ושריה הוא מיושב גם הסתירה הזאת או אי הדירוג הזה. אין החינמי, הדירוג היה גבוה יותר, השרים הם יותר מהמלכה, וזה סוד החורבן. דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו קצר. כאויב זה פרו, שנאמר אמר אויב. קצר זה המן, שנאמר איש צר ואויב. דבר אחר, כאויב זה איסר, דכתיב יען אמר אויב. אז שוב, הדימוי הוא מעצם המשל. מי שדורך קשת, דורך קשת, אז למעשה ישנם שתי פעולות, ומצד אחד הוא משתמש ביד שמאל, ומצד שני משתמש בצד ימין. אז הוא דרך את הקשת, אבל ניצב ימינו, אבל הימין שלו שהיא מציבה את החץ שהוא ניצב ליתר, אז ניצב ימינו. ובכן, מצד אחד הוא דרך את הקשת על ידי שהוא מתח את יד שמאל שלו, ומצד שני ניצב ימינו, יד הימין שלו ניצב כמו צר, ודהיינו כל הכלים הם בשביל שהחץ הזה יגיע למטרתו. דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, זה התיאור הממשי. מה הדימוי? גם אויב וגם צר. אז כאן חז"ל נזקקו לשמות, ואויב הם מכירים בביטוי אמר אויב, וצר כולם מכירים איש צר ואויב, אבל שוב על ידי הדרשה הזאת עשו חז"ל את מגילת איכה למגילה שמקיפה את הכל, שהיא מקיפה את הכל בזה שהיא עוברת גם ליציאת מצרים, ויש צד של קינה גם על הילדים שטבעו ביאור. יש צד בליל זה יבכיון בניי, גם על הילדים שנטבעו בתית. דהיינו, הבכייה בלילה הזה היא בכייה טוטלית על הרע, על השלילה, על כל הפספוסים, על כל הדברים שלא הלכו בלכתחילה. ואם היה מאבק, ואם היה צרות עם פרו, אז גם זה כלול במגילה הזאת. ושקוף מאוד, המן היה אחרי ירמיהו, מתי שלא נייחס את המאורע, אבל הוא בוודאי היה אחרי החורבן. קצר זה אמן, אבל ירמיהו כלל בקינה הזאת גם את האסונות שיבואו על ישראל בהמשך ההיסטוריה. ועוד יותר, דבר אחר כאויב זה עשיו. דיינו, עשיו פה מופיע כדימון, ואנחנו עוד נראה את זה, כדימוי של האויב הנצחי, של זרומי, של הבית השני שמעכב את הגאולה, וגם זה כאויב. דיינו, מגילה זו יש בה לשעבר, ויש בה לשעתה, ויש בה לעתיד. ויערוג כל מחמדי עין. ביטוי מיוחד. העין חומדת, דבר שהוא נחמד לעין, הוא חמוד לעין. השני מנדאמרים, אלו בנים שאינם חביבים על אבותם כגלגל עין שלהם, אלו סנהדרין שהם חביבים על ישראל כגלגל העין. אנחנו מכירים עיני העדה, אז הדרשה הזאת ודאי מסתמכת גם על הדבר הזה. ההבדל הוא הבדל נוקב ויורד במגילה. יש צער של יחידים, יש צער משפחתי, אלו בנים שאינם חביבים על אבותם. אז הוא צער שמי שלוקחים לו את בנו היחיד שהוא חביב עליו, כמו העין, העיניים שלי, גם הביטוי העממי הזה, אז זה יחיד. סנהדרין חביבים על ישראל, זה צער של רבי. יש אנשים שכדי לחוש את הצער, כדי להבין מה קרה, אתה צריך להביא לו את הדימוי הפרטי. ויש אנשים שאם מפני שהדימוי הפרטי לא מתייחס אליו, אם מפני שהחושים הפרטיים שלו כהים, אז שאתה מסביר לו באופן לאומי את האסון הזה. ובכן, וירוק כל מחמדי עין, שני המן דאמרים האלה תוקפים את העניין משני הכתבים שלו, הן מן הצד הפרטי והן מן הצד הלאומי. וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. מלך זה צדקיהו, וכהן זה שריה. אז כמובן שהדרשה הפשוטה היא שמלך וכהן הם שמות כלליים, ואנחנו מכירים אותם כמה וכמה פעמים, גם במגילה וגם בתנ"ך מופיע המושג ביחיד, גם אם הכוונה היא לרבים, כי כאן מתכוונים לממסד המלוכה ולמיסוד של הכהונה. אבל שוב, יש פה הכותביות הזאת, אם לתפוס את יסוד המלוכה ואת יסוד הכהונה כיסודות שהתמוטטו עם החורבן, ויש פה המיקוד הפרטי, מלך זה צדקיה וכהן זה שריה. אז יש פה כמה גרסאות במפרשים, אבל כנראה שהגרסה הרעותה זו שריה, מכיוון שכתוב עליו גם במלכים, נדמה לי גם בירמיהו, שריה כהן הראש. זאת אומרת, אנחנו כאן מדברים על כהן גדול שהיה פעיל בימי צדקיה. וההנחה היא, כפי שחזל דרשו, וכך גם השם צדקיה עומד, שצדקיה האיש היה בסדר. צדקיה, גם שמו. וגם עם השרים שלו עברו תחת שבט הביקורת, אבל הכהן הגדול, כהן הראש שהיה בימיו, הייתה דמות חיובית. ולכן הקינה היא וינעץ בזעם אפו מלך וכהן, גם אם אתה יודע דברים שליליים על חלק מן הממסד שסובב את המלך, על המלך עצמו ועל הכהן שלו, אתה לא יודע דברים שליליים, ולכן וינעץ בזעם אפו, לא מתוך עונש, ולא מתוך נקמה שהייתה מגיעה להם, אלא מתוך החורבן שבא על כולם. גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. ופה יש כותביות בדרשת חזל. נביאיה אלו נביאי שקר. גם נביאיה אלו נביאי אמת. אלו ואלו לא מצאו חזון מהשם. אז באמת, אם בודקים את הפסוק, שוב אפשר לראות מה היה קשה לחזל בפסוק הזה, או במבנה של הפסוק, שגרם להם לדרשה. בפסוק כתוב כך, תבוא בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה. אז עד כאן אנחנו מדברים על מה שקרה בירושלים הגיאוגרפית. עכשיו על האישים בה. מלכה ושריה בגויים אין תורה. גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. בדרך כלל המילה גם, גם לרבות, גם יבוא אם אתה יכול לכלול את הקודמים לאמירה הזאת בתוך הדבר. אז מדברים פה על המלך ועל השרים ועל הנביאים. אז מה אמרו? אמרו מלכה ושריה בגויים אין תורה. טוב, אנחנו מבינים את זה. התורה זה דבר שנתון ביד אדם, ואדם יכול להכניס ולהשקיע בשביל להשיג אותו, בשביל להבין אותו, בשביל לפלפל בו. ומכיוון שהם נמצאים בגולה, וחז"ל כבר למדו מכאן שכיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה, שנאמר מלכה ושרי בגויים, אין תורה. אבל גם נביאיה, מה זה בא לרבות? המילה גם היא גם מילת חיבור. תורה, ספקולציה, הבנה, זה ביד האדם. אז אני לא נמצא בתנאים נוחים, האויב רודף אותי, אני לא באווירה טובה, אני לא מסוגל לחדש, אני לא מסוגל להבין, אני לא מסוגל לפלפל. מלכה ושרי בגויים אין תורה. אבל מדוע הוא מכניס את הנביאים באותה מחתה? מדוע הוא מכניס את הנביאים באותו מעגל? גם נביאיה. מה פרוש גם? גם מה? מכיוון שמלכה ושרה אין להם תורה, אז לכן גם אין נבואה? זה מה שהיה קשה לחזל. אז לכן הם אמרו גם נביאיה, גם לרבות. לרבות נביאי אמת. נביאיה לא מצאו חזון מהשם. ואז זה מבהיל. זאת אומרת, ופה אחד הפתחים העמוקים ליסוד שהדגשנו אותו כמה פעמים וגם הערב בהתחלה, צריך להבין מה זה נביאי שקר. אם כתוב פה גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם, זאת אומרת יש הווה אמינא, יש צד שהנביאים כן יזכו לדבר השם. אז איך זה בכלל מתחיל שנביאי שקר יהיה להם איזה יחס לקדוש ברוך הוא? מוכרחים אנחנו לומר שכנראה יש שני סוגים בנביאי שקר. נביאי שקר, הבלופרים, העממיים, אנשים שעשו את זה רק בשביל תאוות בצע, הם לא אלה שנגדם יצאה מלחמה גדולה, והם גם לא אלה שהיו יכולים להסיט את הכיוון הירושלמי לכיוון של שלילה. נצא מתוך הנחה שהאינטליגנציה של אנשי ירושלים ושהממסד ושכל המערכת הייתה יותר רצינית מכדי שכמה אנשים ככה בלופרים או אנשי שוליים או איך שלא נכנה אותם, הם יכולים להטות את כל הדבר הזה. העסק היה יותר רציני מכדי שנפרש ככה, ולו רק בשביל העובדה שמדינות נוספות רצו להילחם וקרתו בריתות, וממילא אי אפשר לראות את זה בצורה כל כך פשוטה. אנחנו מדברים על נביאי שקר שלא הייתה להם מודעות שהם שקרנים. הייתה להם הווה אמינא שהם ימצאו חזון מהשם. בצורה של דרכים אסטרולוגיות, בצורה של לחפש בדרכים לא לגיטימיות את דבר השם, איכשהו לקלוט איזה שדרים שהם בוסריים. כך כתוב ברב צודק במקום אחד, שנביאי שקר זה אלה שנדמה להם שרוח השם נוססה בהם. זה, 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 הם לא אפויים, הם לא גמורים, הם בוסריים, אבל הם בוודאי אנשים שיש להם איזה יחס לעולם הרוחני, ולכן גם יש להם מעמד בציבור הירושלמי, ולכן גם יש אבי אמינה שהם באמת ישפיעו, מכיוון שיש להם משקל מיוחד. על זה אמר הנביא, אגב, יש אולי למישהו פה תנא. תודה. במיכה ג', במיכה ג' יש שם איזה נבואה כזאת שהיא גם מוסברת על פי זה, וההפך, בלי ההסבר הזה לא עובד שום דבר. במיכה ג' כתוב כך: כה אמר השם על הנביאים המתאים את עמי, הנושכים בשיניהם וקראו שלום, ואשר לא ייתן על פיהם וקידשו עליו מלחמה. לכן לילה לכם מחזון, וחשיכה לכם מקסום, ובא השמש על הנביאים, וקדר עליהם היום, ובושו אחוזים, וחפרו הקוסמים, ועטו על שפם כולם, כי אין מענה אלוהים. איזה מין דבר זה? מה? יש איזה אבי אמינה, למה החוזים ולמה הקוסמים, למה הם ילכו אבלים? כי אין מענה, וכי מי עלה בדעתו שיהיה מענה? ויותר מזה, ואיך מיכה מנגיד את עצמו, ואולם לעומת החבר'ה האלה, אנוכי מלאתי כוח את רוח השם ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פישו. הריבות, החידוש, החפרושה, על רקע מה מיכה מציג את עצמו, אני לא ככה, אני רציני, על רקע הקוסמים, על רקע, אם זה סתם חבר'ה בלופרים, אז מה יקום משמלה? משמע לא ככה, משמע שזה הקוסמים והחוזים, יש איזה הווה אמינה שכן יהיה להם, ולכן יש להם משקל חברתי, ולכן גם יש להם משקל ערכי. ו יוכחה פשוטה, כולם מדברים על נביאי שקר. אולי מוכן מישהו להגיד איפה בתנך כתוב המושג הזה נביאי שקר? אני כמובן מוכן להסתכן להגיד דבר כזה, מכיוון שזה לא כתוב, אף אחד לא יכול להגיד בתנך כולו לא נזכר המושג נביא שקר, אין דבר כזה, רק נביא. לכן יכולה דרשת חז"ל לבוא, גם נביאיה נביא, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום. הנה דוגמה של נביאי שקר שהוא מופיע, והוא לא מופיע בתיאור הזה נביאי שקר, ולכן יכולה להיות דרשת חז"ל, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם, אלו נביאי שקר, גם נביאיה אלו נביאי אמת, ומכניסים אותם בחד המחתה, אלו ואלו לא מצאו חזון מהשם. עכשיו אנחנו מבינים למה יופיע המושג אהבה, קראתי למאהבי אם הרימוני, או אין לה מנחם מכל אוהביה, כי המושג אהבה מסביר מה קרה פה. הנביאים הללו מתוך אהבתם לעם ישראל ומתוך הדאגה לגורל של עם ישראל, זה העביר אותם על דעתם לראות מליבם הרהורי דברים אשר לא כדת. איזה מין דקות כזאת שהביאה אותם לדבר הזה. אבל כעיקרון, הם באמת ביקשו לדעת את דבר השם, ולכן הם נכללים בתוך הממסד הזה שהנביא כולל אותו בפסוק הזה. אולי לסיום רק את בעמוד האחרון, שני הקטעים האחרונים: סיסי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ. אז עצם היסודות הגיאוגרפיים האלה, היחס בין עוץ לבין אדום, זה כמובן קשור במה שכתוב בתורה על אלופי עשיו, על עוץ ועל אדום. זה מסביר גם כן מה שכתוב באיוב, איש היה בארץ עוץ, וחלק גדול של הפרקים באיוב יכולים להיות מוסברים על ידי היסודות הגיאוגרפיים והטופוגרפיים של דרום הערבה וסביבת אילת ועקבה. על כל פנים, השאלה היא כמובן, חוץ מן הצד הגיאוגרפי שישבו שם אויבי יהודה בדרום הנגב, ואנחנו גם יודעים את זה, הם טילים קופלה מזין בת אדום השדודה וכולי, שגם אם הם לא נלחמו ישירות, אבל הם עמדו מסביב וחיכו לרגעים שיוכלו לפלוש ולבוש וכולי, ובראשית בית שני הרי הם התיישבו בדרום הר חברון ולא נתנו שם והיו צרות איתם. אבל חז"ל הרחיבו וגילו את היסודות הרומיים באדומיות הזאת. בת אדום זו קיסרין, יושבת בארץ עוד זו רומי, וכאן באה הרחבה בתוך הרחבה. קיסרין היא קיסריה שלנו. עצם השם קיסריה, שניתנה על שם הקיסר, הקיסר בנה לכבוד הקיסר וכו' וכו', וגם העובדה שזה היה מושב השלטון, מושב הנציב הרומי, על ידי מה שקרה שם עם המשלחת באותו פסח של שנת החורבן, משם התחיל כל הסיפור של המרידה שהיא התעוררה בכל הארץ. בת אדום זו קיסרין, זאת אומרת, אנחנו גם מכירים את רבי ואחרים מהתנאים שבאו לבקר שם וראו שם מה קרה. למעשה היום עוד מי שמבקר בחורבות קיסריה יכול עוד לראות את העוצמה של האימפריה הרומית כפי שראו את היהודים שישבו פה בארץ. אז המיניאטורה, הצורה הקטנה של רומי זו קיסריה, אבל יושבת בארץ עוץ, ויש באיזה מקום ארץ עוץ רחוקה מאוד זו רומי, והיחס בין עוץ לבין אדום הוא היחס שבין קיסרי לרומי. אבל השמחה הזאת, המעורבות הזאת, היא שהכניסה את קריאת המגילה לא רק על חורבן בית ראשון, אלא כמו גם על חורבן בית שני, אבל לא יותר, לא רק זה, אלא גם על לעתיד לבוא, שזו המלכות הרביעית. כך זה גם מבוטא יפה בדרשה האחרונה: עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. אלו מצרים, פורק אילולי משה. דבר אחר, עבדים משלו בנו, אלו מלכות סעיר, פורק אין מידם אילולי הקדוש ברוך הוא. מה שעשו כאן חז"ל זה שטר ושוברו בצידו. הרי הפשט של המקרא אומר אין פורק מידם, הפשט של המקרא אומר שאין סיכוי, עבדים משלו בנו וזהו. מילא להיות עוד נפרק, פדוי, מסרים עוד איכשהו, אבל עבד כי ימלוך, עבדים משלו בנו, אין סיכוי. מה עשה המדרש? המדרש פה פרש לא רק את הסתום, אלא הוא הפך אותו. מה שכתוב בפשט הוא נתן לו ביטוי, הוא המשיך, הוא המשיך את הסתום עד כדי כך שאפילו אין לו רמז בכתוב. איל מלא משה, מה אתה אומר עבדים? עבדים היינו, אבל ההיסטוריה לימדה אותנו שגם כשחם, מצרים חם, עבד עבדים יהיה, עבדים משלו בנו, השיבוד במצרים היה לעבדים. איך אתה יכול לומר שאין פורק? הרי ההיסטוריה לימדה שיש פורק אלמולי משה, מכיוון שההיסטוריה לימדה שגם אם אתה משובד לעבדים יש פורק, אתה גם יכול לדון לא רק על בית ראשון, אלא אפילו על החורבן האחרון. דבר אחר, עבדים משלו בנו, אלו מלכות שעיר, פורק אין מידם. אז אתה חושב פורק אין מידם אילולי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, דרשת חז"ל זאת עשתה ככה, היא דרשה שנדרשה על פסוק באיכה, איכה שנתחברה לידי ירמיהו, אבל מצד אחד היא שלחה אותנו עד לקצה ההיסטורי של ראשית האומה בשיעבוד במצרים, ומצד שני היא שלחה אותנו לקצה ההיסטורי של העתיד לבוא. דהיינו, אין הווה, יש עבר שיש לו לקח טוב, ויש גם עתיד שיש לו לקח טוב. כתוצאה מן ההסתכלות הזאת על העבר ועל העתיד, גם ההווה מקבל פרספקטיבה אחרת. המצב בהווה הוא באמת ברגע זה אין פורק. אבל כשאתה מתבונן לעבר ואתה רואה ואתה מתבונן לעתיד, אתה בטוח בקדוש ברוך הוא שהוא פורק ומציל.